שלום לכם חברות וחברים יקרים, אני שמח מאוד שאתם בערוץ טוב, ואני שמח מאוד מאוד שהרב אורי שרקי נמצא איתנו בערוץ. שלום לך הרב אורי שרקי.
שלום לך ידידי היקר ולכל הצופים בנו.
יפה. ואתם הצופים, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצה, לי קבוצה ענקית של 130 אלף מנויים של ערוץ טוב, קבוצה ענקית. היו חלק מהקהילה שלנו. איך? בלחיצה על כפתור ההרשמה, והפעמון שנמצא מתחת לנגן, אנחנו נודה לכם על כך, ואליך אנחנו חוזרים. אני קראתי בעיתון היום כתבה שמתארת, כתבה בניו יורק טיימס, טור בניו יורק טיימס, שמתארת חיילי צהל שעשו עוולות איומות ונוראות, כולל מעשי אונס ובעידה וכל מיני כאלה, אבל הגדילו לעשות, שמע, התיאוב הוא בלתי נסבל, הגדילו לעשות, אלפו כלבים לאנוס גברים, וזה מה שהם עושים בעזה. ואני שוב נתקל במורך לב, אני מודה שאני מבוהל, לנוכח גלי האנטישמיות, אני מרגיש קצת כמו יידלה בגלות של פעם, אני לא יודע מה לעשות עם זה. איך אתה רואה את זה?
אני רוצה להגיד לך משהו.
תגיד.
המסוגלות של עיתונאי לחשוב דברים כאלה, להגות דבר כזה, זה מראה על שפלות הנפש שלו. כלומר, אולי אפילו זה אומר שזה מה שהוא היה עושה אם הוא היה לוחם עבור המדינה שלו. או שהוא היה משתוקק על כל פנים בחלקים האפלים של התת מודע הפרוידיאני שלו. אז אולי זה קצת מסביר לנו מול מי אנחנו עומדים. כלומר, אם מחשבה כזאת מתואבת כל כך, יכלה להיכנס לראשו של אדם שנברא בצלם אלוהים אולי, לא יודע, אני מתחיל כבר לפקפק, אז זה אומר שמה שאנחנו מתמודדים מולו זה פרץ של בהמיות. זה לא רק באיזושהי טעות, שנאת זרים או דברים כאלה. יש פה פרץ של בהמיות שבא ממעמקי הנפש האנושית. וטוב שאנחנו נדע את זה ושנקרא את זה, שנדע מול מה אנחנו עומדים.
אז אני מקבל את המלצתך ואני שולח אתכם למצוא את הטור הזה, את הדיווח ואת ההתקפה. גם משרד החוץ הגיע וככה, כלומר, אני אספר לך משהו. כשענת באה אליי עם החומר הזה, אמרתי, ענת, היא רצה שאני אעלה את זה אצל עוד מרואיינים היום, אמרתי, אני לא מוכן, כי אני לא האמנתי שזה יכול להיות. לא האמנתי, אמרתי, יש גבול. ואז היא שלפה את התור הזה, ואת הדיווח על התור הזה, בעיתון הארץ. אני שולח בכבוד הרב של הרב שרקי, ביצעו את התור הזה בארץ, דרך גוגל וכיוצא באלה, ביקרו אותה, אני מסכים איתך. כן, אבל הארץ מדווח, ענת מדברת איתי תוך כדי כך. אמרתי, זה התפרסם בארץ, והדיווח היה בארץ על הניו יורק טיימס. יפה. אני רוצה פה לעלות פן מסוים, ואני רוצה לדבר על עלילות דם. שמע, הניו יורק טיימס זה עיתון של יהודים, ויסדו אותו יהודים, הוא עיתון של יהודים. עדיין היום הוא שייך ליהודים. ואם אני הייתי הבעלים של הניו יורק טיימס, זה לא היה מתפרסם שם, הדבר הנבזה הזה, אלא אם כן היו מראים לי תמונות לא שאפשר להוכיח וכיוצא באלה. וגם אז אני לא בטוח שהייתי מפרסם את זה, אוקיי? ואני אגיד לך מה נזכרתי. נזכרתי בזה שחלק מעלילות הדם, יהודים עמדו במרכזן. במרכזן. למשל, הלורקי המנובל, אנחנו לא ניכנס לכל ה... דעו לכם שהיה יהודי כזה שגם היה רב לפני שהלך והתנצר, ועמד במרכז עלילות דם. בוא נלך לרב נוסף, יעקב פרנק, עוד רב במאה ה-17, גם הוא עסק בעלילות דם איומות ונוראות, והיו עוד יהודים כאלה, רק אלה תשתי דוגמאות. תגובתך.
תראה, ככל שאתה מייצג יותר אנרגיות, יותר חיות, כאשר אתה מתנתק, אתה יותר שפל. ולהיות יהודי זה כנראה לא דבר קל, וזה גם דבר שמאוד מאוד מחייב. ברגע שאתה מחליט שאתה נוטש את היהדות, אתה צריך לפתח הרבה מאוד אנרגיות שליליות. והאנרגיות השליליות האלה אין להם גבול. הן נצרכות כדי לאפשר לך את הניתוק. אגב, יש לציין גם שעלילות הדם שהיו, גרמו לכמה יהודים לומר, איזה יופי שיש עלילות דם, זה מוכיח כמה שאנחנו צודקים. כי כיוון שכל העלילות האלה הן מופרכות, אז אתה מבין שכל מה שאומרים נגדנו הוא מופרך, אז יש בזה גם צד של נחמה.
איך אתה מסביר את העובדה שגם בימינו יש סוג של עלילות דם? בעולם נקרא לזה חופשי, ליברלי, זכויות אדם ואזרח וכיוצא באלה.
לא, זה צורך. זה צורך של מעמקי הנפש. הרי בתוך הנפש של האדם יש חלקים תבוניים, חלקים מוסריים, ויש חלקים אפלים. והחלקים האפלים האלה מחפשים להם נתיב כדי לפרוץ החוצה. אז כשמדובר בתביעה מוסרית, הרי העם היהודי מייצג מבחינה רבה מאוד תביעה מוסרית, לא רק כלפי עצמו אלא כלפי האנושות. אז כשרוצים להימלט מנותן המוסר, מוכרחים לומר שהוא רע, שהוא מושחת. זה אפשר לחבר את זה לתסביר אדיפוס, ואפשר לחבר את זה לכל מיני צדדים שונים של התפתחות הילד, מהשלב האנלי והאורלי וכדומה. אני מעוניין כל כך להיכנס לפירוט של זה, אבל ברור שמעולם לא חשבנו שבני אדם הם מלאכים. וזה שבני אדם הם בכלל בני אדם, הייתי אומר זה אפילו חידוש, זה חלק מן האמונה האופטימית שלנו. אבל אנחנו צריכים לדעת מהי נקודת המוצא. אדם זאב לרעהו, ולפעמים יותר גרוע מזאב.
אוסיף משפט אחד על דבריך, ואז אני רוצה לעבור לדבר שאני אסיים באופן נעים בו. שני דברים בראש שלי. אחד, אני חושב, אני לוקח את דבריך, ואני אומר, תראה, אורי אומר לך משהו ש... הנה הוא גח. הוא גח בדרך הנגטיבית, הוא גח בדרך של כללה. כלומר, חיינו, אני לפחות, אבל אני חושב שבני דורי ועוד רבים אחרים וטובים, חיינו אחרי מלחמת העולם השנייה, כלומר, אחרי השואה, באווירה, בידיעה, לנוכח השואה שליוותה אותנו מגיל לא כלום, שזהו, שפחות או יותר בצורה הרעה והגדולה, נגוז ונעלם וגמרנו. ובהתרופפות ובמרחק שהולך ונוצר בינינו לבין השואה בשנים וכולי, אתה פתאום רואה את הכוחות האופל האלה עולים שוב, ונראה לי שאתה לזה... מה אתה אומר?
זה מפתיע מאוד באמת. אף אחד לא ציפה שזה יקבל את הצורה הברברית והמגעילה הזאת.
והמאיימת הזאת. והמאיימת.
ללא שום ספק, אנחנו באיום, אנחנו צריכים לעמוד על עצמנו. על דמנו אנחנו צריכים, אבל זה מאוד מעניין שבאמת זה פרץ אחרי שנים רבות. ייתכן שבתת מודע הקולקטיבי של אירופה נשארה התהייה איך להינקות מאשמת השואה. והדבר הפשוט ביותר זה להטיל את הברבריות השואתית על מי שהוא היה קורבן לה. להראות, הנה, גם אתם כמונו. ולכן זה גם מקבל את הצורה הנוראה הזאת.
מה, זה דבר פנטסטי שהעלית, ואני שמח שלא סגרנו את השיחה הקודם. אתה בעצם מעלה רעיון מקורי ביותר, סליחה הרב אורי של כשנינים, נותן ציונים פה, נותן סימנים. אתה העלית הדבר מקורי ביותר, אני רוצה להצביע עליו, להרחיב אותו. אתה אומר כך, התסביך, אני טוען שזה לא רק אירופי, זה גם ארצות הברית, התסביך של השואה, אוקיי, הוא כזה שכאשר הם יכולים, להלביש עלינו דברי רשע איומים ונוראים מסוג הכלבים וכולי, מה שעלינו קודם, זה כשמן המור באירופה הקולקטיבית הנוצרית, כי רגע, אתם צדיקים דגולים, והטפתם לנו 80 שנים מוסר, והצבעתם עלינו, אתם לא יותר טובים. זה מה שאמרת בעצם. חומר לחשיבה. הרב שרקי, אתה עורך קונגרס. מה זה הקונגרס הזה?
תראה, אתה מכיר את הפעילות שלי במסגרת ברית עולם, אנחנו פונים אל האנושות, אל בני נוח, והתוכן העיקרי של מה שאני רוצה להעביר זה שעם ישראל פונה לאנושות. הוא לא פרטיקולריסטי, יש לו הקרנה אוניברסלית. לשם זה, אני פועל כבר כמה שנים במסגרת הגורמים שמעודדים את תורת בני נוח בעולם, כלומר יהדות לעולם, ולשם זה אנחנו גם עורכים קונגרס בינלאומי בחודש מרחשוון הקרוב, ושטקס הסיום שלו יהיה בבית נשיא מדינת ישראל מר הרצוג, ויוזמנו לשם מנהיגים מכל העולם וגם רבנים מישראל ואנשי פוליטיקה מישראל. זה אמור להיות מאורע מאוד משמעותי שיפתח עידן חדש במערכת היחסים בין ישראל, תורת ישראל והאנושות בכלל.
תוסיף עוד פרט, אחד, איכן זה מתקיים, שניים, האם גם אנשים מבחוץ יוכלו לבוא ולהזין לדיונים?
ללא שום ספק, זה יתקיים בירושלים, המקום המרכזי יהיה במלון הקשתות בהר הזיתים, ושם משם צופים על העיר העתיקה ועל המקדש, יוכלו ודאי, ועל ידי הרשמה מסודרת, אנחנו נפרסם בקרוב, יוכלו להשתתף גם בשותפות במקום עצמו וגם בשמיעת הדיונים. Okay. זה יסתיים אז... גם בחתימה על אמנה בינלאומית של בני נוח.
אני הבטחתי לך בטרם קיימתי, ועל כך אני בוש ונחלם, אבל אני אנסה לתקן את זה, קישור בינך לבין קבוצת המקויה, שהם ממש לדעתי מחוברים מראש אל הפועל הזה שלך. הרב אורי שרקי, מילת פרידה לקראת חג השבועות, אנחנו ערב חג השבועות מקליטים.
נפלא. חג השבועות הוא החג שבו כל עם ישראל עמד ביחד בתחתית ההר. אנחנו, זה מלמד אותנו גם את הערך של האחדות וגם את הערך של הענבה. אבל כדי להיות ביחד, אנחנו צריכים לא לנסות לעלות מעל השני, אלא להיות אחד ליד השני.
מכובדי וידידי הרב אורי שרקי, חג שמח לך ותודה רבה לך על השיחה הזאת. ואתם חברות וחברים, אהבתם את השיחה? כן? תמכו בנו בקישור שמתחת לנגן כדי שנוכל להמשיך ולהביא לכם שיחות מרתקות מסוג זה. כל אפשרויות התמיכה, אם כן, בקישור שמתחת לנגן. תודה ולהתראות וחג שמח.